ערב טוב. לכאורה, יציאת מצרים הייתה לפני כמה אלפי שנים. מה נשאר ממנה? לכאורה, כלום, שום דבר. מאז היינו בארץ ישראל, וחזרנו לארץ ישראל, והיינו שוב, וגלינו, והכל חרב, ושוב חזרנו, ושוב הכל חרב. לכאורה לא נשאר מצד מצרים שום דבר. כך שואל המהר"ל מפראג בספרו גבורות השם, במקור הראשון. יש מקשים, מה הועיל לנו היציאה ממצרים? הרי אנו משועבדים בשאר מלכויות. דמה ישנה מלכות מצרים בשאר מלכויות? כאילו, מה כבר קרה ביציאת מצרים? גמרנו. מאז היינו תחת כל מיני עמים, בבלים, רומאים. נגמר הסיפור. מה הועילה יציאת מצרים? ותרץ המהר"ל, ודברי הווי הם. השאלה הזו היא שאלה לא נכונה, היא שאלה שטותית. כי כאשר יצאו ישראל ממצרים, קיבלו הטוב בעצם, עד שהיו ראויים בעצמם להיות בני חורין מצד מעלתם. וזאת המעלה עצמית לישראל, שהם ראויים להיות בני חורין מצד עצם מעלתם. ודבר מקרי לא יבטל דבר עצמי כלל. כי עדיין על ישראל המעלה הזאת שהם בני חורין בעצם עם השעבוד במקרה. יש פה שני מושגים מהר"ליים, ימי ביניימים, עצם ומקרה. עצם הכוונה משהו שהוא עצמי, שהוא מהותי. מקרה הכוונה משהו שהוא מקרי, שהוא חיצוני. למשל העובדה שאני איש ולא אישה זה משהו שהוא עצמי לי, משהו שהוא מהותי לי. העובדה שאני עם חולצה לבנה זה משהו מקרי חיצוני, כי מחר אני אהיה עם חולצה ורודה. לא יודע, אבל זה לא משהו שהוא חלק מהעצמיות שלי. כך מסביר המהר"ל, בזכות יציאת מצרים אנחנו בני חורין. הטבע שלנו, של עם ישראל, הוא טבע של עם בני חורין. והעובדה שהיינו משועבדים אלפי שנים לאומות אחרות זה משהו מקרי, זה משהו חיצוני. זה לא נוגע למהות שלה, אנחנו במהותנו בני חורין. נסביר אותו בהמשך, בעניין של העבדות. אני רוצה להתרכז במושג הזה, עבדות להשם. לפני כן נראה במקור 2 שהשם מצווה את עם ישראל בתוך השעבוד על שילוח עבדים. וידבר השם למשה ולאהרון ויצווה, אומר הירושלמי, על מה ציוון? על פרשת שילוח עבדים. אבל לכאורה, אם העניין של שילוח עבדים, של החירות, הוא דבר מאוד מאוד מרכזי באמונת ישראל, המשנה אומרת, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. באמת מי שעוסק בלימוד תורה הוא בן חורין? זה נכון? רבי יהודה הלוי אומר, עבדי זמן, עבדי עבדים. עבד השם הוא לבדו חופשי. זה נכון? עבד השם הוא לבדו חופשי? באמת זה ככה? מה, השכן שלי, שהוא בשבת, מסכן, הוא קם ב-11, פותח עין תורנית, אומר לעצמו, מה אני אעשה היום? ניסע לים. אז הוא עבד? ואני קם בשבת מוקדם, רס לתפילה, צריך לאכול בזמן קידוש, לפני חצות, אני בן חורין? עבד השם הוא לבדו חופשי? טוב, שאלה די נראה לי טריוויאלית, שאלה חשובה. כדי שנלמד מה זה אדם שהוא עבד, אדם שהוא בן חורין, הזכרנו פעם שעברה, יש הרבה מושגים באמונה שהתעוותו לחלוטין במשך השנים. ראינו פעם שעברה שהרבה אנשים, אני עד גיל 18, הייתי בטוח שביום הראשון שנברא העולם, מה היה? הזכרנו פעם שעברה, היינו כזה ריבוע של הגננת עם אלכסון באמצע, משולש צהוב, משולש שחור. זוכרים את זה מהגן? הייתי בטוח שככה נברא העולם. ואיך נברא האדם? הייתי בטוח שהקדוש ברוך הוא הלך לבוץ, צייר עם האצבע שלו, עם יד אלוקים, ראש, ידיים, רגליים, ועשה פו. איך נברא האדם? ואיזו תפיסה כמובן ילדותית ושטחית ורדודה ולא נכונה. ויש הרבה מושגים שהתעוותו במשך השנים כי לא עסקו בלימוד אמונה. למשל, הרב צוקרמן מספר שפעם באילת עשו משאל בבתי ספר חילונים, מה זה צייר לי יהודי? מה כולם ציירו? יהודי עם שטריימל, עם לבוש שחור, זה יהודי. אם תשאל ברחוב מה זה אדם קדוש, שאל את עצמך, מה זה אדם קדוש? אז בדרך כלל, אנשים מציירים לעצמם מישהו שהוא רציני, הוא לא מחייך, הוא לא צוחק, הוא רציני כל הזמן, הוא לא אוכל, הוא לא שותה, הוא לא ישן, הוא נשוי כי אין לו ברירה, אבל לא יותר מזה, והוא קדוש, והוא לא חי. קדושה נתפסת כמשהו שמנוגד לחיים. כמה חבר'ה אמרו לי שהם נדפקו. נדפקו שהם דתיים. כי הדת נתפסת כדבר שמנוגד לחיים. זה נגד החיים. תהי ליהנות. יש פה דפי מקורת מי שרוצה. הדת נתפסת כמשהו שמנוגד לחיים. מנוגד לטבע שלי. איש קדוש נתפס כמישהו שהוא רציני, שהוא לא אוכל, שהוא לא שותה, שהוא לא ישן. זה קדוש, זו תפיסה נוצרית. כך אומרת הנצרות. לפי הנצרות, אדם קדוש זה מישהו שהוא לא חי, שהוא לא אוכל, לא שותה ולא ישן ולא מתחתן. זה נצרות, זה לא יהדות. גם מושג האלוהים נתפס אצל הרבה אנשים כאיזה מישהו זקן בשמיים, עם זקן ארוך, עם כיפה גדולה, עם שרשרת חי, עם פנקסים גדולים. הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, חיים, דיברת על לשון הרע, כתוב לי פנקס, דיברת על לשון הרע, אני אראה לך מה זה, אני אכנס בך. תראו את הרב הלל צייטלין, במקור 3, הוא נרצח בשואה. יהודי גדול מאוד, כתב כמה ספרים מרתקים. הוא כותב ככה, איך אנשים, איך מושג אלוהים נראה לאנשים? שם, הוא כותב, הרחק הרחק, מעבר לכל הגבולים ולכל העולמות ולכל ההשגות, יש איזה מישהו הצופה ומביט בכל מעשי האדם ורושם אותם לעצמו ועושה חשבון לעצמו. אותו מישהו שרוי בצל, אנחנו לא רואים אותו, לא מכירים אותו, אבל הוא מסתכל עלינו כל הזמן. הוא רושם באדישות מוחלטת. נולד אדם, מת אדם, אבל הוא אדיש. בעיני המאמינים, אותו מישהו מושל באדם, מחוללו, מלידו, מחלקלו, מייסו, ממיתו, דורש לו מעשים ידועים, ורושם לו כל אותם מעשים אשר עשה. וסוף סוף קץ בין האדם במרגל התמידי. המושג הזה זה מושג מפחיד. אנשים מפחדים מאלוהים. מהמישהו הזה, שהוא מסתכל עליה כל הזמן ומחפש אותי בפינה. גם המושג יראת אלוהים, גם המושג שהתעוות לגמרי. כבוד לאלוהים. מה זה כבוד לאלוהים? אנשים חושבים, יש איזה מישהו, אלוהים גדול כזה, שאומר לי, אדוני, תן לי כבוד. תראו במקור 4, הפסקה השנייה, פסקה ג', כבוד אלוהים, תחת מושג זה, מונח הגבורה והרפיון. אפשר עם המושג הזה להגיע למעלה, נראה זה אחרי זה איך, אפשר עם זה לרדת למטה. בשורה השנייה, בני אדם, המפחדים ונרעשים, ומתוך פחדם, אינם שמים על הלב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוהי ובחקר כבודו. הם מפחדים מאלוהים, לא נוגעים בזה, לא מדברים על זה, והציור, הדמיון, מה זה אלוהים, נהפך להם לרועץ. זה דופק אותם. וחובת הכבוד לאלוהים מתגלמת אצלם בתור תביעה אכזרית מעצם שואף כבוד לאין חקר. הם אומרים, אלוהים זה מישהו אכזרי, חס ושלום, שהוא רוצה כבוד, תכבד אותי. תעשה ככה, אל תעשה ככה. אני רוצה כבוד. והתביעה הזו משפלת בקרבם רגש עדין וטוב, ומהפכת עודם לעבדים עצובים ואכזריים, תראו את הלשון של הרב קוק, שונאים זה את זה, ושונאים את אלוהים באמת בתוכיות ליבם. יש הרבה אנשים שאומרים, משתבח שמו לעד, יש להם אמונה באלוהים כלפי חוץ, הם מפחדים מאלוהים, ושונאים את אלוהים באמת בתוכיות ליבם. כי אם אלוהים זה מישהו זקן בשמיים, שמחפש אותי בפינה כל הזמן, איזה מרגל תמידי, כמו שאומר הרב צייטלין, זה מפחיד. זה מרגיז, זה מכעיס, זה לא מתאים לי. ויש הרבה מושגים ככה שהתעוותו. מושג האלוהים, מושג אמונה בקדוש ברוך, מושג תורה, מושג מצוות, מושג עבדות להשם, שבו פתחנו מקודם, להיות עבד להשם. לאנשים נראה שיות עבד להשם זה הדבר הכי נורא. מה זה עבד השם? מישהו כזה כפוף, מסכן, מצ'וקמק, רציני, הוא לא חי, כמו עבד השם. ככה אנשים נראה להם, שזה עבד השם. יש לו פסקה, מקור 5, היא פסקה טיפה ארוכה, לשון קשה, נקרא אותה ככה בזריזות, ואני מדי פעם אנסה להסביר אותה. זה מתוך ספר אורות, מאמר שנקרא יסורים ממרקים, מן הסתם הרב יוסף קלנר, הרבה פה שירים על, על הפסקה הזו, פסקה מאוד 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 מרכזית בכתבי הרב קוק. והרב כותב ככה, ההכנעה מפני האלוהות, שהיא דבר טבעי בכל נברא. הדבר הכי הטבעי זה להיות כנוע בפני הקדוש ברוך הוא. מה פירוש? מה פירוש? טיפת מים, אני יכולה להגיד, אני טיפת מים, יש עליי. אבל עם כל הכבוד, זה טיפת מים. כשהיא מתחברת לים, ים, אז יש לה עוצמה. היא מתחברת לעוצמה. אדם, כשלעצמו, הוא נחמד, הוא מתוק, אבל הוא כלום באיזשהו מקום. כשהוא מתחבר למשהו יותר גדול, יש לו יותר עוצמה, כשהוא מתחבר למקור החיים, לקדוש ברוך הוא, אז עוצמה אינסופית יש לו. הוא עצום, הוא משפיע על כל ההוויה, על כל המציאות. ברז, ברז שמנותק ממקור של מים, הוא שווה משהו? לא, הוא טוב לגן, לילדים ששחקו, אבא ואמא, סבא וסבתא. אבל כשלעצמו אין לו שום כוח. כשהברז הזה מתחבר למקור של מים, אז מה הוא? הוא מביא מים, הוא מביא חיים, הוא מביא שפע. יש לו עוצמה לברז הזה. הדבר הכי טבעי זה להיות כנוע בפני השם. כנוע זה לא נייבך, אומרים אצלנו בערבית. זה לא נייבך. כנוע זה אחד שהוא מבין את המקום שלו. אני כשלעצמי מה אני? אבל כשאני מחובר אל מקור החיים, אז אני עצום. אז עובר דרכי שפע, עצום. אני יכול להביא חיים לעולם. אני יכול להביא אור לעולם, שפע לעולם. כי אני מחובר אל מקור החיים. זה נקרא עבד השם. עבד השם זה מישהו שיודע שאני כשלעצמי אני כלום. אבל כשאני מחובר אל מקור החיים, אל הקדוש ברוך הוא, חבל על הזמן. איך הרב מגדיר? לא מגדיר. אפשר להגדיר את אלוקים. הוא כותב על הקדוש ברוך הוא, הוא כותב עליו, פרות התחילה פסקה א', מה זה אלוהי עולם? זה הטוב הגמור, זה החיים, זה האור, זה הכל. הוא מעולם על כל, על כל הרממות. הוא טוב מכל טוב, טוב לכל, מחיה הכל, שומר הכל, מצליח לשאול על הכל. ומי שמחובר לקדוש ברוך הוא, ומי שמחובר לאלוקים, אז הוא מחובר להכל. אז יש לו הכל, יש לו עוצמה. יש לו אור, יש לו טוב, יש לו חיות, יש לו הכל. זה נקרא עבד השם. עבד השם, אני אקדים את המאוחר, עבד השם זה לא מישהו מצ'וקמה. מכיוון שהוא עבד השם, אז הוא עוצמתי, אז הוא מלא חיים. אז כולו חיות, כולו אור, כולו חוכמה, כולו טוב. זה נקרא עבד השם. זו נקודה חשובה מאוד מאוד, לצאת מהמושגים הנוצריים. בספר אורות יש פרקים שנקראים ישראל ותחייתו. וישראל ותחייתו עוסקים בחלקם בנצרות. מה הקשר לתחיית ישראל ולנצרות? צריכים להשתחרר מהמושגים הנוצריים. הנצרות אומרת שמי שעבד השם הוא כזה נייבך, הוא מסכן, הוא מצ'וקמק. אנחנו אומרים, מה פתאום? עבד השם יש לו עוצמה. יש לו עוצמה. הרב שאר ישוב הכהן התחתן עם מדים של חייל. אתה שומע חיילצ'יק? הרב שאר ישוב הכהן בחתונה שלו היה עם מדים של חייל. היו שם כמה חבר'ה שזה לא מצא חן בעיניהם. חתונה עם מדים של חייל? והרב ציודה אמר, כן! ברוך השם. עבד השם זה מישהו שהוא יודע מה זה מלחמה של תורה, אבל זה מלחמה של מלחמה. זה נקרא עבד השם, יש לו עוצמה, עוצמה, חיות. אני מקור חמש בשורה, מה התחלה עוד פעם? ההכנה לפני האלוקות היא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה של פרטיות מתגלה בקרבה. הדבר הכי טבעי להתבטל בפני הכללות. וקל וחומר שהדבר הכי טבעי זה להתבטל בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בו עליונות וכו'. לא צער ודכדוך יש בה, ההכנעה הזאת זה לא צער, זה לא דכדוך, זה עונג, זה קוממיות, זה שלטון, זה גבורה פנימית, זה עוצמה, זה יופי. אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור, עשיר וענב. ענב, שיודע את מקומו, אני כשלעצמי אני כלום, אבל אני מחובר לקדוש ברוך הוא, אני זוכר לנבואה. אז אני צריך להיות חכם, צריך להיות גיבור, צריך להיות עשיר. זה הדמות של עבד השם, איזה עוצמה יש לו. הוא חי, מלא חיות. איך אמר אליהו הנביא לרבי ברוקה? מי הם בני עולם הבא? בשוק. לא, לא, גם אתה לא רבי ברוקה, מי בני עולם הבא? אותם שני חבר'ה שהיו עושים צחוקים ודחקות, הבדחנים האלה. הם לעולם הבא. כי לצחוק זה חיים. ומי שמחובר לקדוש ברוך הוא צוחק. אומר הרב הוא בפסקה 5, פסקה שלישית, למטה, לרגלי המניעה הכללית של הלימוד הרוחני בעינים האלוהים, או בעברית צחה, בגלל שאנשים לא עסקו בלימוד אמונה, הולך מושג האלוהות ונחשך, ואלוהים נתפס כאיזה מישהו מפחיד, ואז, שורה שלישית, הוא נתפס בתור כוח תקיף, שאין להימלט ממנו, איך להשתעבד אליו, והוא אומר שזה מצב ריקן, זה ציור אפל, זה תוהו ובוהו, זה לא נורא והיום, ומאחורי הדף, האדם הולך ומאבד את זוהר עולמו. זה מצב נורא והיום, אדם נהיה, החיים שלו נהיים נוראים, אדם שבשבילו, אלוהים זה מישהו מפחיד, ואת צריכה להאמין בה מישהו מפחיד הזה, כי אם לא, אז הוא יכנס בך, אז הוא יעניש אותך, והכל נהיה רע, ונהיה מלא עונשים, ונהיה מפחיד. מפחיד להסתובב כך. אין פלא, אין פלא, שהרבה הרבה הרבה אנשים בעטו בתורה ובמצוות, באמונה. אין פלא. אם מה שנותר מאמונה זה מישהו מפחיד שמחפש אותי בפינה, מחפש להעניש אותי, ואם אני לא אעשה מה שהוא רוצה, אז הוא יעניש אותי ויכנס בי, אז אין פלא שאנשים כפרו בזה, בכל זה, בעטו בזה. כי אדם רוצה חיים, אדם רוצה לחיות. והרב מסביר בפרק הזה, שזו המטרה של הכפירה. הכפירה בעתה בכל ההבנה הזאת, החיצונית, הקטנה, המצ'וקמקת. היא בעתה בזה. תחזור חזרה לאנשים האלה שהאמינו בצורה נוראית, בצורה קטנה, בצורה שטחית, רדודה וילדותית, עד שהגיע הפילוסוף הגרמני פרידריך ניטשה, לפני 120 שנה, ואמר, מה אמר ניטשה? הפסקה, המשפט הידוע של ניטשה, אלוהים מת, הייתי בהלוויה שלו. כך אמר ניטשה, והוא סגר את ארון הקבורה של אלוהים, כמו שהוא כותב בספרים שלו. אלוהים מת, אין אלוהים, גמרנו. אבל הוא כותב, ואת זה לא כולם מכירים, איזה אלוהים? אלוהים של הנוצרים. האלוהים הזה מת. אבל אלוהי העברים, האלוהים של התנ"ך, איזה עוצמה, איזה גבורה, איזה יופי. הוא הריץ את התנ"ך, הוא הריץ את העם העברי, העברי של התנ"ך. הוא בז לנצרות והרבב אותה ביחד עם היהודים בגלות. אבל הוא אמר, אלוהים מת. אין אלוהים. בצורה, בהבנה השטחית והרדודה הזאת. ברגע שאין אלוהים, מה נשארה אנושות? עם מה היא נשארה? עם החומר. רק חומריות. כשיש לך רק חומריות, הדרך מכאן ועד למטה היא קצרה מאוד. ואז הרב מתאר מה קורה כשיש רק חומר, מקור 6. אני מצטער על הפסקאות האלה שיש להם לשון קשה, אבל הרבה שלהם הוא מאוד מאוד, אני חושב, טריוויאלי וברור ונכון, וכולם מרגישים את זה. תראו מקור 6. החומריות זה מתוך מאמר למהלך האידאות בישראל, מאמר הנפלא של הרב קוק. החומריות תימצא לאז לחברה הנחנקת תחת סבל מסע חיים מחוסרי המטרה, הטעם והתוכן. אין, יש חיים בלי רוח, בלי אמונה, בלי מטרה, בלי טעם, בלי תוכן, יש רק חומר. מה עושה החומריות? היא תרצה להכיש לה לאנושות רפואות תעלה. אני כבר אסביר את זה. על ידי שיטותיה השונות, שיטות של מהומה, המיוסדות על בסיסים ראויים של רכוש קלה וחיי קלקול נמוכים חסרי און והוד, גירויים חומריים של תאוות חיים גסים, ההולכים ומתנבלים, שאין בהם נחת וחמדת לב טהור, והרב אומר שזה המוות השחור, זה מוות דומם וקר. זאת אומרת, אם יש רק חומר, מה נעשה עם החומר? אין לי טעם לחיים, אין לי אמונה, אין לי רוח, אין איזה מגמה שאני שואף אליה, יש רק חומר. אני עושה מה שאני רוצה. מה אני רוצה? חומר. והחומר הזה בשביל מסוים כבר לא עושה לי כלום. אז החומר נהיה יותר גס, יותר שפל, יותר מגרה. אתם רואים בטלוויזיה, הסרטים נהיים יותר ויותר גסים ואלימים. יותר ויותר, כי מה שהיה פעם כבר לא הביא לסתירה. פעם זה היה אלימות, היום זה כבר שום דבר, צריכים יותר. מוריד לו את הראש, זה אקשן. כבר זה לא מציאה, צריכים יותר. קראתי פעם מחקר. כמה אירועים יש בדקת שידור בטלוויזיה. אז בשנות ה-80, אם אני לא טועה, אירוע הכוונה שמשהו זז, מישהו עושה אפצ'י, יריית אקדח, מכה, זה נקרא אירוע. כמה אירועים יש בדקת שידור? בשנות ה-80 היו בערך 10 אירועים בדקת שידור. בדקה אחת, 10 אירועים. בשנת 2000, לפני 10 שנים, בדקת שידור של ה-MTV היו כמה אירועים? איך? דקה, 60 שניות. כמה? 60. 60 אירועים בדקת שידור. כל שנייה חייב לקרות משהו. אחרת, מה עושים? מעבירים ערוץ. אם פעם תראו סרטים לפני 40 שנה, 30 שנה, תראו הכל איתי. השחקן מסתכל, מהנהן. אין כזה דבר היום. היום מסתכל מהנהן קדימה, כי ברגע שהוא משהו משעמם, אנשים שם מזבזפים לערוץ אחר. פעם, לפני הרבה שנים, כשהעברתי שיעורים לנוער, הייתי מעביר להם דפי מקורות כאלה, עם הרבה אותיות, בלי תמונות, בלי רווחים, כזה רציני. היום, כשאני מגיע לנוער, אם הייתי מביא כזה דף מקורות, הלך עליי. גמרנו. אנשים יוצאים, אנשים... אין, השיעור לא, אי אפשר. אנשים לא יכולים להתחיל ולחשוב. שיעורים בגמרא. צריכים כמובן לרוץ. להלהיב את החבר'ה, להצחיק, לרגש, הצגות. אתה לא יכול להעביר שיעור בגמרא, לשבת ככה, על כיסא או מכון מאיר, ולחשוב מה אומרת הגמרא. מה הסברה של רש"י? אין כזה דבר! היום צריך לדבר מהר, אקשן, מעניין. אי אפשר לשבת ולחשוב. זה החומריות, היא מנסה לגרות יותר ויותר ויותר. זו תרבות חומרית. גם אנשים עם כיפה, כולנו באיזשהו מקום, משוקעים בתרבות המערבית הזאת. אנחנו אוכלים אותה במצקת כמעט כל יום. אנחנו חיים בתוך התרבות הזאת, וצריכים איך להתנתק ממנה, כמו שזה מכון מאיר, להתחיל לקרוא דפי מקורות ארוכים, עם הרבה הרבה מילים, להתחיל לחשוב, לאט לאט, להפסיק לרוץ כל הזמן. אז זו התרבות החומרית, שמנסה לגרות יותר ויותר. ואז במקור 7, גם מתוך ספר אורות, זרעונים, פרק א', כותב הרב קוק, אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח, כי אם באוויר האלוהי אתה רוצה אי של יציבות, אי של שקט, רוצה שלווה רק באוויר האלוהי. שלווה זה לא אחד שהוא, יש לו כיפה על הראש, הוא באוויר האלוהי עם סיגריה, כוס קפה ובפנן. זה לא נקרא שלווה. שלווה גם, האדם הזה הוא בעשייה כל הזמן. הוא לומד, הוא עושה, הוא מקיים מצוות, הוא חושב, אבל הוא באוויר האלוהי, הוא באטמוספירה אחרת, הוא במחשבה אחרת, הוא שלב ורגוע. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, אם האדם רוצה פחות מהאוויר האלוהי, הוא שוקע בחומר, הרי הוא מיד טרוף כספינה מטורפת בים. הוא בתוך החומריות. ושוב פעם, גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידריכו תמיד מנוחה. מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב, לא ידע שלווה. טרח, טרח, חומריות, התוכנית הזאת, הסרט הזה, הסדנה הזאת. הוא נזק, כי אין לו יציבות, אין לו מנוחה, אין לו שלווה. אם יוכל לשקוע באיזה רפש עבה של גסות הרוח ואביות ההרגשה, הוא מצא איזה סדנה טובה לעשיית כלי קרמיקה מכסף. אז הוא מרגיש, הגעתי למנוחה. הצלח לו למעט את אורך חייו למשך איזה זמן, אבל זה לא יעזור לו, לא ירחו הימים. הוא רואה איזה סרט, הוא אומר, וואו, עכשיו אני ברוגע. אין, לא יעזור לך. תהיה רגוע, שעה, שעתיים, שלוש, גמרנו. לא ירחו ימים. הרוח, יש לאדם רוח. יש לאדם רוח שרוצה תפקיד, רוצה מטרה, רוצה שליחות, רוצה כיוון. הרוח יחלץ ממסגרותיו, והטירוף הכלאי יחל את פועלו בכל תוקף. טירוף כלאי, הוא רומז פה למה שנקרא, טירוף כלאי, מה זה מזכיר לכם? כף הקלע. כף הקלע, יש מדרש שמספר מה קורה לאדם אחרי שהוא נפטר מהעולם. אם נדון בכף הקלע, לוקחים את הנשמה שלו, מלאך אחד בקצה העולם, לוקח את נשמתו, קולע אותה בתוך קלע עם כזה גומיה, סובב, 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 שחרר, והוא נזרק טרח לקצה השני, יש שם מלאך, תופס אותו, סובב, 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 שחרר, טרח, יש כזה ציור של כף הקלע. ברור שזה לא כפשוטו, יש פה איזה מסר רזי, סודי, אבל הרב כותב שגם בחיים שלנו יש אנשים שחיים בכף הקלע, אדם שאין לו מנוחה, שהוא רץ מהסדנה הזאת לסדנה הזאת, הוא מחפש את העושר, מחפש סיפוק בחיים, והוא לא מוצא, אז הוא מנסה את זה, והוא מנסה את זה. זה טירוף כלי, זה כף הקלע. והרב כותב, מקום מנוחתנו הוא רק באלוהים. רק באלוהים. רק במקור החיים, בקדוש ברוך הוא. שם יש מנוחה. מי שמחובר לקדוש ברוך הוא במנוחה. התיאור הזה הוא תיאור קיומי, אמיתי. אנשים חיים את זה יום-יום. אני מכיר המון אנשים כאלה, תלמידים, אנשים מבוגרים, הרבה אנשים חיים בכף הקלע, יום-יום. אין להם את המנוחה, אין להם את השלווה. כל אחד מאיתנו באיזשהו מקום, יש לו איזה כפית קלע קטנטנה משלו, שאין לו את המנוחה, את הרוגע, את השלווה. ומי שמחובר לקדוש ברוך הוא, שהוא עבד השם. מה זה עבד השם? זה מדרגה מאוד גבוהה. משה רבנו היה עבד השם. מישהו עבד השם שהוא מחובר אל הקדוש ברוך הוא, אל כללות הכל, אל המגמה של הכל, אז הוא בסדר. אז יש לו מנוחה. הוא עושה, הוא פועל. יש לו מלא חיים. מה שהזכרנו מקודם, איך אנשים חושבים שהדת, שהאמונה היא נגד החיים. לא נכון. האמונה זה שיא החיים. זה גם שיא המנוחה, זה שיא השלווה, וזה שיא החיים, זה שיא העוצמה. אדם שהוא באמת מאמין, בצורה אמיתית, יש הרבה אנשים עם כיפה, ציציות ושרשרת חי. זה לא מספיק. אדם שהוא באמת, באמת, מחובר לקדוש ברוך הוא בכל שסה ורמח. כל כולו חיבור אל מקור הכל. הוא אדם מלא בעוצמה. הוא אדם מלא בחיות. אבל הוא גם אדם שיש לו מנוחה, יש לו שלווה, יש לו רוגע. זה המושג של עבד השם. את הדבר הזה קנינו במצרים. נחזור זה אולי בסוף למה קרה במצרים. בסוף פרשת בו, פרשת השבוע, מוזכר עניין של התפילין. התפילין, נראה את זה אצל הרב צבי יהודה, מה הוא אמר על זה במקור 8. נקרא את זה, אחרי זה נסביר. חירות של תורה היא עניינים המיוחד. בזמן האחרון, כנוסח ידוע של התעוררות דתית, התעניינות חשובה ביהדות, הנחת תפילין וכדומה. פעם שאל אותי בחור אחד, מה הן הקוביות האלה, התפילין? כדי לברר זאת, יש קודם כל להבין בשלמות ובאמיתיות מי אנחנו. ריבונו של עולם בחר בנו מכל העמים. ובאופן העובדתי הופענו בתור עם עבדים משוחררים. עבדים היינו ונשתחררנו. לפני הרבה שנים ודורות הייתה מציאות של עבדות באנושות. כך היה הסדר הקבוע של החברה. אלו בני חורים ואלו עבדים. להיות עבד אין זה כל כך נעים. בוודאי שכאשר עבד היה מצליח להשתחרר, מצבו היה הרבה יותר נעים ומשמח. אני מדלג, שמחה זו התגלתה גם בסתרי התלבושת שלהם, ועטרותיהן וראשיהן, אצל הגויים, העבדים, גילו את שמחתם גם בסימנים חיצוניים, והתקשטו בזרי דפנה, שהם מין זרי פרחים כביטוי של חירות. התפילין הם זרי הדפנה שלנו. לא כזרי דפנה של הגויים שהם ריקים מתוכן. זרי הדפנה שלנו הם קבלת עול מלכות שמיים, שזכינו להיות עבדים להשם, ולא עבדים לעבדים. זאת החירות שלנו. שוחרנו ממצרים, ונכנסנו לעבודת השם, שהיא החירות האמיתית, החירות היותר עליונה, שמגלה את אמיתיות הטבע שלנו. יש פה כל הזמן, שמתם לב, שני דברים. יש פה שחרור ממצרים, יש פה חירות לעבדות השם. ועבדות השם, זו החירות הכי גדולה. מישהו עבד להשם, מישהו מחובר אל הקדוש ברוך הוא, הוא בחירות הכי גדולה. יש לו עוצמה. הוא מחובר לברז הראשי של כל המציאות. איזו עוצמה עוברת דרכו. זה השיעבוד הכי גדול והחירות הכי גדולה. אדם שמניח תפילין, זה מסביר במקור 9, תראו זה אחרי זה, הרב מסביר את זה. מה זה תפילין? אני מחובר לקדוש ברוך הוא, אני מחובר למגמה. יש לי מגמה בעולם. יש לי מטרה. מטרה רוחנית גדולה. אני שם את המטרה הזאת על הראש, על המחשבות שלי. המחשבות שלי מכוונות על המטרה הזאת. ועל היד, היד מציינת את המעשה, את המפעל. כל המחשבות שלי, כל המעשים שלי, כל העצמות שלי, כל האישיות שלי, היא מכוונת על המטרה הזאת של גילוי השם בעולם. לפני שני שיעורים דיברנו על זה שיש לכל אדם שליחות בעולם. מטרה, מגמה שבשבילו בא לעולם. ואז מישהו שאל אותי, איך נדע מה השליחות שלי בעולם? ואז הזכרנו את הפירוש של הגר"א על ספר משלי, פרק ט"ז, פסוק ד', שהגר"א אומר שפעם הייתה נבואה, היית הולך לנביא, הוא היה אומר לך בדיוק מה השליחות שלך. אבל היום, שאין נבואה, יש רוח הקודש לכל אחד ואחד, והסברנו אז מה זה רוח הקודש, השם מדבר אליי דרך הנטיות שלי. היא למשל, אני מאוד אוהב לתכנת תוכניות במחשבים, יש פה איזה דיבור אלוקי, השם מדבר אליי ואומר לי, תשמע, חגי, אולי יש לך עניין להיות מתכנת במחשבים? אם יש לי למשל נטייה ללמד ילדים, אז השם מדבר אליי דרך הנטייה הזאת. יש לי נטייה להיות רופא, לרפא אנשים, השם מדבר אליי דרך הנטייה הזאת. ואז שאל אותי מישהו, שאלה חשובה. הוא אומר, רגע, ואם אני אהיה רופא, ולא טוב לי מזה, אני ארגיש רע עם זה, מה אני אעשה? אמרתי לו, השאלה הזו, יש פה סתירה מיני ובי. כי אם אדם הולך עם הנטיות שלו, עם השליחות שלו האמיתית בעולם, אז טוב לו, אז הוא מאושר, אז הוא שמח, אז הוא כולו מאיר, כל הזמן, הוא נמצא במקום שלו. אדם שהוא במקום שלו, שהולך עם הנטיות שלו, מה שמתאים לו, מה שטוב לו, מה שטבעי לו, הוא שמח כל הזמן. אדם שהוא עבד השם, הוא בשיא החירות, הוא מאיר כל הזמן, טוב לו, הוא נמצא במקום שלו בעולם. לכן עבד השם הוא לבדו חופשי. מישהו עבד הזמן, מישהו נמצא רק בחומר, שהוא לא מחובר אל מקור הכל, אז אין לו את המטרה בעולם, אין לו מגמה, אין לו שליחות, הוא לא מכוונן על משהו. הוא אדם דואג כל הזמן, חוץ מזה, יש לו דאגה. מה עם הכסף, מה עם זה, מה עם זה. אדם שמחובר לקדוש ברוך הוא על הסוס, טוב לו, הוא מאושר, הוא פעיל כל הזמן, יש לו עוצמות, הוא לא עייף, הוא עושה, הוא פועל. הוא פועל בעולם, מתוך חיבור לקדוש ברוך הוא. וזה גם ההסבר של המהר"ל. מה פעלה בנו יציאת מצרים? היא פעלה בנו שאנחנו עם של בני חורין בעצם, ולא במקרה. אנחנו עם שמחובר לקדוש ברוך הוא. אנחנו עם מלא חירות. וממילא, שהיינו משועבדים 2,000 שנה לכמה רומנים, כמה רומאים, זה... בשביל עם הנצח זה פסיק בהיסטוריה, זה שום דבר. בסדר, אין לו משהו עוד 2,000 שנה, זה עובר. לשאר העמים זה הרבה זמן, של עם ישראל זה שום דבר, זה קטן, קטן עלינו, עבר. הרב כותב בספר, עד פה זה מובן העסק דרך אגב, מובן, טיפה עמוק, אבל דברים מאוד מאוד יסודיים. הרב כותב באורות התחייה, אין לכם את זה בדף. כותב על סתרי תורה מביאים את הגאולה. סתרי תורה מביאים את הגאולה. כי מה זה סתרי תורה? הרב כותב באורות הקודש שתורת הסוד זה החופש הישראלי. זה נקרא תורת הסוד, חופש. לא סתם אנשים רוצים חופש, יש פה אמת בתביעה הזאת. אדם רוצה חופש, מה זה חופש אמיתי? אני לא רוצה להיות משועבד למישהו חיצוני לי, אני רוצה להיות קשור לנשמה שלי, להיות קשור אל מקור החיים שלי, אל הקדוש ברוך הוא. זה שיא החופש, זה הגאולה. הגאולה כשאני מחובר, אני עושה משהו לא כי אמא שלי, או כי אבא שלי, או כי סבא שלי, או כי סבתא שלי אמרה לי. וגם לא כי חברה, או כי חבר, או כי מישהו אמר לי. אלא כי זאת האמת בשבילי, זה הנשמה שלי. זה נקרא גאולה. עם ישראל, גאולה לעם ישראל זה שעם ישראל הוא עצמו. מחובר לעצמו, עושה את המטרה שלו בעולם, זה נקרא גאולה. וסתרי תורה זה החופש הישראלי. אדם שהוא חופשי, שמחובר לעצמו. ואז הרב כותב איך שבאה הגלות, ולא היה חופש. היינו משועבדים לכל מיני עמים, ולא היינו מחוברים לעצמנו. ואז, כדי שנחזור חזרה לגאולה, איך באה הגאולה, כותב הרב? לזאת סובב, סובב, הולך הרוח. עוקרו הרים, פורצו פרצות. מסבבו חבלים וצירים, כל מיני צרות, חילוניות, כפירה. מה המטרה של הכפירה הזו? ראינו מקודם. לבעוט בשעבוד הקטן הזה. הכפירה רוצה באמת חופש. היא רוצה חיבור אמיתי לעצמי. זה נקרא גאולה. לכן באה הכפירה. הכפירה, המטרה שלה זה גאולה. שנחזור חזרה לעצמנו. ואז, כשעם ישראל יהיה הוא עצמו, כשתהיה גאולה, כשתהיה מחוברים לעצמנו, אז הרב כותב בסוף הפסקה הזאת, אז נהיה עם יודעי אלוהיו, נותן שלטון לקדישי עליונים. יהיה לנו שלטון, יהיה לנו עוצמה, תהיה לנו חירות. אדם שהוא משועבד לקדוש ברוך הוא, שהוא עבד השם, שהוא מחובר לנשמה שלו, מחובר למקור החיים שלו, מחובר לקדוש ברוך הוא, הוא אדם שיש לו שלטון, שהוא חירות אמיתית. דברים נפלאים, דברים נפלאים, אני חושב, באמת דברים מאוד מאוד יסודיים. אפשר ככה להבין את המושג עבד השם בצורה שונה לגמרי לגמרי. זה מושג אחר ממה שמציירים אותו ברחוב, ממה שהרבה דתיים מציירים לעצמם. עבד השם, כמו שאמרנו, זה בן אדם מלא עוצמה, שאוהב לצחוק, שאוהב לשמוח, שמחובר אל הטבע שלו, אל הכוחות שלו, מלא חיות. כל זה מתוך חיבור לקדוש ברוך הוא. שאלות, טענות, בעיות, תמיהות, ספקות. מה זה? כן, כן. זה, האמת, הביאור האמיתי, זה לקוחת עם עצמו, ששב עם עצמו ויחשוב, אני בן חורין, או אני עבד? האם אני... ספר לי חבר שלי סיפור. היה לו חבר, חבר של חבר, שהוא עבד במפעל, נעוות את כל, את כל האירוע, הוא עבד במפעל למחשבים. הרוויח ים של כסף. אבל לא היה לו טוב בחיים. למה עבד במחשבים? כי אבא שלו היה מנהל המפעל. אז אבא שלו אמר לו, יא אבני, אתה תעבוד איתי במפעל, תרוויח הרבה כסף ותהיה איתי. יש לך עבודה מסודרת. אבל הנייבך הזה, הוא רצה להיות מורה. הוא רצה ללמד ילדים, הוא אוהב ילדים, ורצה ללמד ילדים. אז החבר שלי אמר לו, אתה כרגע עבד, יש לך כסף, יש לך בית יפה, יש לך מכונית יפה, יש לך הכל! יש לך הכל ואין לך כלום. כי אתה לא במקום שלך. אתה עבד. אתה עכשיו עושה מה שאתה עושה כי אבא שלך אמר לך. אבל זה לא מתאים לך. לא מתאים לנשמה שלך. אתה רוצה ללמד? לך תלמד. הוא עשה הסבה. והוא מלמד ילדים. וטוב לו. הוא שמח. ברוך השם. אז זה ברור של כל אחד. האם אני עושה מה שאני עושה? כי זה מה שמתאים לי באמת? טוב לי מזה, זה הנטייה שלי האמיתית. אני עוסק במקצוע מסוים, כי זה מה שהנטייה שלי נוטה אליו. טוב לי מזה, אני מאיר, אני מחייך, אני קם שמח לעבודה. וטוב לי, או שלא. אני עושה את זה כי אמא שלי אמרה לי, כי אבא שלי אמר לי, כי החברים, כי אני לא יודע מה. זה נכון בכל דבר, נכון בכל תחום, זה נכון בנישואים, זה נכון בתופעה שנוער, מהשם. למה נועה מהשם? הרבה פעמים. רק פה זה. זה לא כי יש לסיגריה טעם של שוקולד. אין לה טעם של שוקולד. סיגריה זה דבר מגעיל. אבל למה מתחיל מסיגריה? אה חבר'ה? כי החבר'ה אומרים, יאללה. מה, לא תעשן? תהיה גבר, נו. אז האדם שישן הוא עבד. כי הוא עשה בגלל החבר'ה. לא בגללו. לא בגלל עצמו. זה נכון בכל תחום. אתם צריכים לדבר, אני עושה מה שאני עושה. כי זאת האמת שלי. זה נכון מה שאני עושה? זה נכון לי? לפי התורה כמובן? או לא? אני בממר המוסגר, לפי התורה, הגר"א אומר שם, במשלת את ז' ד' וגם הרב קוק, בפירושו לאורות, בספר אורות התורה, פרק י' א' פסקה ב'. הם כותבים גם, האדם הישר צריך להאמין בחייו. אדם נורמלי צריך להאמין בעצמו ולזרום עם עצמו. אבל, כותב הרב, התורה צריכה להיות נר לרגליו. כי יבוא אליו אחר בחוצ'יק, ויגיד לי, תשמע, ישבתי, וחשבתי, והגעתי למסקנה שהנטייה שלי זה כל ערב שבת, ללכת לדיסקוטק, ולרקוד עם כמה בנות ישראל, ולשן איזה משהו, וזה הנטייה שלי. הנה, אני אזרוע עם עצמי. פה אומר הרב קוק, עצור, סטופ. לא נכון. התורה היא תכוונן אותך, אם זה אתה באמת, או שזה יצרים, זה הגוף, זה לא אתה. זה לא בית הנשמה שלך. את צריכים בדיקה. פה צריכים הרבה 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 בדיקה עדינה אולי צריכים להיעזר במישהו שמבין בזה קצת, שיכול להכיר אותך, יכול לעזור לך, האם הנטייה הזו שלך היא נטייה אמיתית, זה באמת אתה, או זה משהו חיצוני. הרשועה התחתונה, האדם הישר צריך להאמין בחייו. תודה רבה ושבת שלום.